הקהל קדוש, ובכן אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות הקודש של הרב קוק בחלק ראשון בעמוד 5 למד ב', עלו פרק נ"ט בהגיון הקודש. בנפש האדם, הדמיון והשכל. כן, כל המדור שלנו עוסק בערכו של הדמיון, הדמיון העליון. הכלי הרגיל היותר בטוח שבו אדם משתמש זה השכל. השכל הוא די ברור, אפשר להתבלבל הרבה. דמיון אפשר להתבלבל, לכן יש סכנות. מצד שני, יש פוטנציאל הרבה יותר גבוה מאשר בשכל עצמו. השכל הוא מצומצם, למרות דייקנותו, לעומת הדמיון שפותח שערים רחבים מאוד. הדמיון והשכל. בנפש האדם יש דמיון שמלביש את השכל ונותן לו ברק והידור נוצץ. וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצץ. זה הלכה. כן? שאם אתה שם, אתה רוצה לטבול משהו, יש עליו צבע. אם הצבע זה חלק מנויו של הדבר, אינו חוצץ. אבל המותר מזה יוצא כבר מסדר הקדושה, כיוון שאין אור השכל שורה בו כלל, ונעשה שד משדי. כן, טוב, מה הרב רוצה לומר? שדי זה שם של הדמיון, שם הוויה, נתקה ואפקה, זה שם שמבטא את השכל העליון. ויאמר וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי. כן? או, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם. אבל שמי באמת זה השם. כלומר, כך שאנחנו מבינים ששם הוויה מתלבש, לובש מסכה. המסכה שדרכה אנחנו פוגשים שם הוויה נקראת שדי. מה אתה רוצה? נכון. אני לא יכול להסביר את הכל בבת אחת. זה בלתי אפשרי. אני בינתיים מסביר מה שכתוב כאן. אחר כך נראה, נקשור את זה, או לא נקשור את זה, לאמור בספר בראשית. בסדר? על כל פנים, שדי זה לא הבהירות המוחלטת אצל שם הוויה, זה מסך. הרי כשהשם אומר לאברהם, אני אל שדי, זה כדי לצוות עליו מה? לא. ויהי אברהם בן 9 שנים ו-90 שנה, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי. לעשות ברית מילה, נכון? יתהלך לפניי ויהיה תמים, ותנה בריתי ביני וביניך. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני רוצה לדבר איתך ישירות, אבל כל הזמן שאתה ערל, זה מפריע. יש ערפילי דמיון שצריך להסיר. ולכן, בינתיים אני מתגלה אליך רק אל שדי, תעשה ברית מילה, נדבר. מה עושה אברהם? עושה ברית מילה. וירא אליו השם. פשוט. הפסוקים מאוד ברורים. השם רוצה לדבר איתו בתור אל שדי, עושה ברית מילה, השם. נכון. נכון. אז יש כל מיני סיבות. למה אל שדי? אז רש"י שם, בפרשת וירא, שהבטחתי מבטחות ולא קיימתי. כשהבטחתי הבטחות, בכולן אמרתי אני אל שדי. כלומר, מה זה הבטחה? זה כמו בפוליטיקה. הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זאת אומרת, ההבטחה היא נדחית, הקיום של ההבטחה נדחה לעתיד. אז יש פה גם כן פגיעה בשלמות שם הוויה. ושמי השם, נאמן לקיים דברו. מסקנה, לא נודעתי להם. או, ככה רש"י מבין את הפסוקים האלה. זאת אומרת ששם אל שדי, או שדי, כאן הרב לא עושה הבחנה, זה בעצם העטיפה של הבהירות. הבהירות היא השכל, כן, פה זה בהקבלה, זה משל ונמשל, הבהירות כמו שם הוויה שכל, והדמיון, המעטפת, שדי, בסדר? עכשיו, מתי יש למעטפה הזאת ערך, מתי היא ראויה, כשהיא נותנת צחצוח לשכל, כלומר הדמיון נותן, מבחינה לפעמים סגנונית, ספרותית, אומנותית, איזה ברק מיוחד לאמת השכלית. אבל אם אתה מגזים, אתה שם שכבות מיותרות של דמיון, אז יש נפילה אל טשטוש החיים ואל כוחות הטומאה. נכון? ואז במקום שדי נעשה מזה שד. על זה אומרים, מה אתה ראית? הוא עונה, שד. כן, מה אתה אומר? הם יותר מה, אתה אומר? לא, שם הרב לא מדבר על השירה של רבי יהודה הלוי. השירה של רבי יהודה הלוי היא שירה שהיא כולה שיר עליון. כן? ברור. יש גם, כן, אבל בגללי, יש צד של הדמיון אצל רבי יהודה הלוי, זה כל כולו שכל. תסתכל בשירים שלו, למשל הפיוטים שלו לימים נוראים, אז אתה רואה שמה שזה כל כולו הבעת דעות עליונות, זה לא סתם מליצות. נכון, כתוב גם שירי חול. אבל נדבר על שירי הקודש. אגב, זה לא לגמרי ברור, תמיד באקדמיה עושים הבחנה בין שירי הקודש לשירי החול של משוררי ספרד. כן, שירי החול של רבי שלמה אבן גבירול, שירי החול של רבי משה אבן עזרא, של רבי אברהם אבן עזרא. של... אבל אם מסתכלים בדיוואן המקורי, דיוואן זה היה כינוי לקובץ של השירים של הקדמונים, רואים שהם ערבבו את זה לגמרי. הם לא עשו, זה בחלק של שירי קודש, זה בשירי חול. היה כל ביחד. הם לא עשו הבחנה. מצד מעלתם העליונה, הם לא ידעו את ההבדל בין קודש לחול. כן. האותיוד זה השריה של אור השכל. בסדר? אז בואו נראה את זה שוב. כן? זה היוד של יוד כבב כה. כן. בואו נקרא את זה. זה הגרם מדבר על זה בליקוטים שלו. ליקוטי הגרם, קצת מסביר את זה. את היחס בין שם הוויה לשם שדי. אבל זה כבר שייך לספרות הקבלה. אבל הרב כאן מתייחס אל זה ברמזים על כל פנים. אז הווה נקרא שוב את הפסקה. בנפש האדם יש דמיון שמלביש את השכל ונותן לו ברק והידור נוצץ. וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצץ, ככה הלכה. אבל המותר מזה, כלומר מה שיותר מדי, יוצא כבר מסדר הקדושה, כיוון שאין אור השכל שורה בו כלל ונעשה שד משדי. יש מושג מקובל בעידן המודרני, מה שנקרא האומנות לשם האומנות. מכירים את הביטוי הזה? כן, אומנות לשם האומנות. אז זה חמור מאוד. זאת אומרת, זה יכול להיות הפתח של כל טומאה, הדבר הזה. כן. כלומר, פעם אחד מהזמרים הישראלים אמר, הלוואי ומישהו יתאבד בהופעה שלי. אחר כך אמרו לו, אתה מתכוון ברצינות? אמר, תשמע, לא, אבל בכל זאת, האומנות זה כזה דבר גדול. זה מה, הלוואי. מסתבך, כן, ברדיו. זה קשה לו, איך קוראים לו, לאביב גפן. אבל בכל זאת, הוא אמר דבר. טוב. מה? ברור, ברור, יש, אפשר ללמד זכות, אני לא אומר שאין זכות, טוב. ובעולם, אז כן, שד משדי, כלומר זה, שד זה דבר שעומד בפני עצמו, ללא כיוון. כן, השד הוא מזיק. מה המטרה שלו? הוא לא יודע, אבל הוא מזיק. ככה זה השד. יכול מה? אתה צודק. זאת אומרת, ברור שהאומן לא יכול להיות מה שנקרא אומן מגויס. אין דבר יותר גרוע מזה, כן? למשל במשטרים, יש משטרים שבהם אומרים לאומנים איזה ערכים לקדם. בעיה. כי אז זה כבר לא אומנות. אבל ברור שהאומן צריך לפעול, לבטא את מה שיש בו. השאלה מה יש בו, זה קדם לאומנות. לכן אומר הרב קוק באגרותיו, שצריך שכל סופר יחזור בתשובה לפני שהוא כותב. ברור, הסופר צריך לבטא מה שיש בו. השאלה מה יש בו. בסדר? טוב. למשל היה, אני חושב שזה היה בטהובן, שכשפגש את הנדל, אני אמרתי זה בשיעור, אחר כך אמרו לי שקרונולוגית זה לא מסתדר, אבל ככה אני זוכר איכשהו. כשפגש את הנדל, אז הוא שמע אותו, אמר, התלהב, אמר, אתה תעשה הרבה טוב לבני אדם. כלומר, זה מה שהיה חשוב לו כאומן. אתה תעשה הרבה טוב לבני אדם. ובעולם, השכל העליון האלוהי המאיר להדמיון, מה זה בעולם? עד עכשיו דיברנו ב... מה ב? בנפש האדם, איך אתה יודע? כי זה מה שכתוב. למה עשיתי לך את זה? כדי שתשימו לב שזה מה שכתוב. יש דברים שמתרחשים בנפש האדם, ויש דברים שמתרחשים בעולם. בעולם, בהוויה. בהוויה הרוחנית, המוחלטת, מחוץ לאדם. ובעולם. השכל העליון האלוהי... מה? נכון, אבל פה לא. ובעולם. פה בין העולם לאדם. האם פה... אינני יודע. אם היה כתוב הייתי יודע, אבל לא כתוב. אז אני, בקטנותי, לא יודע. ובעולם, השכל העליון האלוהי המאיר להדמיון הוא יסוד הניסים המתגלים ברצון השם. מפני שכל ההוויה, ההוויה המתוארת בחוקיה, אינה כי אם לפי הדמיון שלנו. שרגו השכל של חוכמת יתאה מאיר בו להיות חוקי הטבע המסודרים על ידו, ואור השכל העליון שולט הוא על הדמיון ומבטלו, ובתוך ערג זה נעשו הניסים, ונס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם, וזה לעומת זה עשה אלוהים, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. ראית מה שהרב עשה כאן? איזה תרגיל אדיר. הוא מסביר לך. בנפש האדם אתה שם לב שיש הערת השכל בתוך הדמיון, נכון? וככל שהדמיון הוא בא לנאותו, אז כך זה יותר טוב, זה מבהיק את השכל. ויש גם יחס בין השכל לבין הדמיון בהוויה. בעצם נראה שזה פה ההוויה, כן, אומר את זה, כן. מה יש בהוויה? אנחנו צריכים להבין מאיפה באים הניסים. הניסים זה כמו תיקון הדמיון. כי הדמיון אומר לנו שיש רק חוקי הטבע. מה? לא, 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 זה ביוק העניין. לפי הערב זה ביוק הפוך. מה גורם לי לחשוב שיש חוקיות טבעית בלבד? הדמיון. למה הכוונה? איך אני יודע למשל שיש חוק הגרביטציה? פשוט. טופ, אתם רואים? זה לא מוכיח כלום מצד האמת. זה מוכיח מה שהיה. מי אומר, אולי עכשיו אם אני אעזוב, זה כן קרה, אבל אולי הפעם הבאה, אם אני אעזוב, זה לא יקרה. רוצים לראות שאני עוזב וזה לא נופל? רוצים לראות או לא? אתה רוצה לראות את זה או לא? שאני עוזב וזה לא נופל? מה, אני עובד אצלך? טוב, על כל פנים, זה מה שנקרא סיבתיות אמפירית. כן? זה בעצם הפילוסופים הגדולים באנגליה, יום בעיקר, הם עמדו על הנקודה הזאת, שאין שום הוכחה פילוסופית לסיבתיות. כלומר, אתה אומר שדבר מסוים הוא סיבה של דבר אחר, שהוא המסובב וכו', יש הרשרת של סיבות. אומר יום, אין לך הוכחה שכלית לדבר הזה. יש לך, שרמה, ניסיון. אז בגלל הניסיון אתה בונה חוקים. אגב, זה עובד לא רע. עם זה אפשר לשלוח טילים לירח, לבדות מכונות כביסה, לתכנן כלכלה של מדינה שלמה וכו'. כן, מה אתה אומר? יפה. לכן הרב קורא לזה כאן, כנראה בעקבות ההשפעה של הפילוסופיה האנגלית, כן, מדבר על זה, זה הדמיון. אבל זה לא השכל העליון. השכל העליון, אדרבה, הוא שובר את המחיצות האלה. ולכן הנס הופך להיות אפשרי כששארת השכל העליון בדמיון העולמי. בואו נראה את זה עכשיו בפנים. זה כתוב בפנים. כן, בבקשה. נכון. בסופו של דבר. זה מפחיד. ולכן אלה שהגיעו למסקנה הזאת, נבהלו מהמסקנה הזאת, וניסו אחר כך לסגת. בלי הצלחה רבה. אבל ניסו. כלומר, אפשר לומר, הפילוסופיה המודרנית, מאז קאנט, שהסיק את המסקנות המתבקשות מדברי יום שהזכרנו עכשיו, הפילוסופיה התייאשה מלהגיע לאמת כלשהי. לכן יש לה הרבה יותר זהירות, היא יותר קיומית, אקזיסטנציאלית כמו זה. אתה צודק. הרב כותב באורות שבגלל זה נוצרה התשתית המאפשרת את חזרת הנבואה. הנבואה זה שכל עליון שמאיר בתוך ה... כלומר, אתה שמת לב בזה, כן? שבעצם זה מאוד מפחיד. יכול להיות שאנחנו יכולים להוכיח כלום. כן? ויש כמה גויים שהסתבכו עם זה חבלז, ויטגנשטיין וכו'. הוא יהודי, לא? יהודי ויטגנשטיין? אז יש יהודים שהסתבכו עם זה. כן. טוב, מה אתה אומר? דרידה. לא. אתה מגלה שחוק הכבידה הוא רצון השם. לא שזה הכרח. רצון השם שיהיה חוק הכבידה. כן. אבל זה לא מבוסס. אבל זה עובד. טכנית זה עובד, אני לא נגד. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו היום פועלים מתוך הנחת יסוד שהשמש תעלה מחר בבוקר, ממזרח. אבל אם תשאל באופן ספקולטיבי, אם יש לך ראייה, התשובה היא לא. בואו נראה את הדברים עכשיו בתוך הבפנוכו של הרב. בתוך. ובעולם... השכל העליון האלוהי המאיר לדמיון הוא יסוד הניסים המתגלים ברצון השם, מפני שכל ההוויה המתוארת בחוקיה אינה קיים לפי הדמיון שלנו, שרק אור השכל של חוכמת תתאה מאיר בו. זה שכל קטן, מה שאמרת שזה כן שכל, זה השכל של חוכמת תתאה, להיות חוקי הטבע מסודרים על ידו. ואור השכל העליון שולט הוא על הדמיון, הוא מבטלו, ובתוך ערך זה נעשו הניסים. ולכן, ונס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם. כן, נס ודמיון עולים בקנה אחד במספרם. כמה זה נס? 110. דמיון זה 110. אז זה אותו דבר. כן. וזה לעומת זה עשה האלוהים. כלומר, זה מתאים למה שמתרחש בנפש האדם. כמו שמצאנו בנפש האדם, ככה אנחנו מוצאים בעולם. כן? יש שכל עליון, שכל תחתון, ובין שניהם הדמיון. כן, השכל העליון זה האמת המולבשת, שמולבש בתוכה הרצון העליון. נגיד את זה כך, מה קודם למה? הרצון לחוכמה או החוכמה לרצון? מה? אצלך ביחד, כנראה שהגעת למדרגה מאוד גבוהה של אחדות הרצון והחוכמה. בפשטות אנחנו רואים בעולמנו שאנחנו חיים בשתי כמעט אמר בסקיזופרניה, בפיצול אישיות. כי כמו שאמר דקארט, אנחנו מוגבלים מצד תבונתנו ובלתי מוגבלים מצד רצוננו. כלומר, הרצון הוא מתפשט עד אינסוף. גם רצון השם הוא אינסופי. אבל החוכמה יש לה גבולות. ואחת השאיפות הגדולות של נפש האדם, ובכלל אחת השאיפות של ההוויה בכלל, זה לאחד בין הרצון לבין החוכמה. כדי לגל... כי... למה? כי אתה בעצמך אמרת שאתה חי את זה כאחדות. זאת אומרת, אנחנו... בסדר. אז אני אגיד לכם. אנחנו מאמינים שהשם אחד. ולכן לא יכול להיות שיש באמת שני ראשים למציאות. טרן ראשין, אומר הזוהר. בסדר? זה קשה. קשה לחיות עם הפירוד הזה. אבל זה לא דבר מובן מאליו. לכן הייתי אומר ככה. מה שאתה קורא השכל העליון, הכוונה לחוכמה שמתלבש בתוכה באופן סמוי הרצון. כן, אביא לך דוגמה. אחד ועוד אחד שווה. לפי השכל התחתון, שתיים. לפי הדמיון, אחד ועוד אחד שווה אחד. לפי השכל העליון, אחד ועוד אחד שווה שלוש. אני אסביר למה הכוונה. זו שאלה שהרווקים צריכים לשאול את עצמם הרבה. אחד ועוד אחד, המתמטיקאים, בעלי השכל התחתון, חוכמת התא, אומרים שזה שווה שניים. זה ברור שזה לא נכון. כי אם יש אחד ועוד אחד, אז זה שניים בלי החיבור גם כן. כלומר, החיבור לא שינה כלום. איך זה יכול להיות? הייתי אחד, והשני גם אחד, התחברנו, לא קרה כלום. לא יכול להיות. המתמטיקאים, אם כן, הם שטחים לחלוטין. הם חושבים שהחיבור אינו אלא צילום של הנתונים. לכן אומרים אחד ועוד אחד שווה שתיים. בסדר? רוצים לעבור מעל לזה. הרומנטיקאים, בעלי הדמיון, המציאו דבר רומנטי ונורא, שאחד ועוד אחד זה שווה אחד. במילים אחרות, להתחתן זה למות. כמה דעת אמרת? אני מת עלייך. זאת אומרת, שהאהבה היא בעצם מקריבה לפחות אחד משניהם, או חלקים של זה ושל זה. כן? לכן אנשים בצדק אומרים, תן לי לחיות, אחרי זה אני אתחתן. כי אני לא רוצה למות. אפשרות שלישית, שהיא אמיתית, שאחד ועוד אחד זה שווה שלוש. כלומר, מתוך החיבור מתגלה שורש עליון. זה יכול להיות הוולד, זה יכול להיות שכינה ביניהם, זה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. תחומי התעניינות משותפים, וכדומה. אהו? אז זה שכל תחתון, דמיון, שכל עליון. כן. והיו לי בשר אחד, אומר רש"י, איך אפשר להיות ולד, איך אפשר להיות בשר אחד? אם הם בשר אחד, צריך מיד ניתוח. זה מסוכן. אלא אומר רש"י, הוולד, שהוא השלישי. והיו בעתיד לבשר אחד. בדיוק, נכון, זה לפי השכל העליון, זה כתוב בתורה. בסדר? עכשיו בואו נקרא, עכשיו זה יותר ברור מה שקראנו? בסדר. נתת, נראה, מה? כן, הרציונלי הפשוט, הבטוח כל כך, המסודר כל כך. מה זה? הדמיון יכול להגיע לכל מיני דברים רעים מאוד. נכון, זה גם אפשרי. זה נקרא שאתה מוסיף כאן, זה מה שקרה המותר מזה. כן, אתה רואה בפסקה הראשונה, יש לך ספר בכלל? כן, אז בשורה השנייה כתוב, וכל משהו לנאו אותו אינו חוצץ, אבל המותר מזה יוצא כבר מסדר הקדושה, כיוון שאינו השכל שורה בו כלל, ונעשה שד משדי. נכון, כלומר, הדמיון זה דבר חשוב ומסוכן, כמו חומר רדיואקטיבי. כן, בבקשה.
אם השכל העליון מגלה את האחדות, אז יש לי שרק הנביא יכול להגיע. אפשר להגיע לזה בלי
נקרות? לא. כמעט. חוץ מאשר גיבורי כוח באנושות. יש גם אנשים מיוחדים. אבל זה לא מובן מאליו. נתת לרעך נס להתנוסס מפני קושת סלע. מה הפסוק הזה אומר? זה חיבור של מה שקורה בנפש האדם עם מה שקורה בעולם. למדנו שבנפש האדם יש השכל העליון שמאיר בתוך הדמיון. ולמדנו שגם בהוויה יש השכל העליון שמאיר בתוך הדמיון. נתת לרעך, אלה שמוכנים לקלוט את השכל העליון, נס להתנוסס. קורה אצלם מה שקורה בנס. מפני קושת, סלע. מה זה קושת? אמת. נכון. כן. או, יש שאלות? הופיעו סוף סוף על המסך. שלום כבוד הרב. לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו מקווים לתקן עולם בצורה חלקית, מכוסה ולא שלמה. נכון? שאלה טובה. אתה רגיל לתקן עולם במלכות השם. למה עלינו לשבח אומרים לתקן עולם במלכות שדי? זה ההתחלה. בסוף, ביום ההוא, יהיה השם אחד. נכון? בכל בן ועשה יקרו שמך, להפנות לרק של הארץ, ואז השם אחד. הדמיון מופיע כשנעלמים החושים. זאת אומרת, מה שאני חווה זה לא דמיון. אז המחשבה שהעת יישאר באוויר היא הדמיון. לא חווינו עת שנותרה באוויר לאחר שעזבו אותה. בדמיון אני יכול לצייר עת מרחפת. במיוחד שהדמיון המציא שהמילה עת יכולה להיות מוטה בהטיה נקבית. נכון? כאילו שזה כתוב בתו. עת זה עין ותת זה זכר. אז כבר הדמיון התחיל לפעול. אבל, כן, אתה צודק. הדמיון הופיע כשנעלמים החושים. זה, לכן מה שאתה חווה זה לא דמיון, זה המחשבה, אתה טעה. חוכמת אתה. שלום עליכם. הרב דיבר על אינטראקציה בין השכל לבין הדמיון. ואיפה הלב? הוא במצב של התבטלות? השאלה למה קוראים הלב. אם אתה מתכוון בלב לרגש, אז אפשר להגיד שזה אצל מי שבעמדה של מקבל, כמו יראיך. אם אתה מתכוון ללב בתור השכל העליון, או בתור הרצון שמסתתר בתור השכל, זו שאלה כבר של מינוח. כי הביטוי לב הוא לא לגמרי ברור בשפה שלך. אם תסביר לי מה אתה מתכוון כשאתה אומר לב, אני אוכל יותר להתייחס. ברור שהיא תיפול. לפי חוכמת אתה, העת ייפול. כן. כן, אתה כבר מאמץ את ההטייה.
לא. גם כשאתה שכל העת לא ייפול.
תלוי איזה ש... טוב, זה כבר שאלה. כלומר, דווקא בגלל שאלות כאלה, התפתחה תורת היחסות. ותורת הקוונטים. שאלו את השאלות האלה. טוב. הבה נמשיך. בתחתית הפסקה, בתחתית הפרק. הדמיון, שימו לב שכאן יש גופן חדש, כמו שכתוב למעלה בנפש האדם, נכון? זה, אני חושב שזה גוטמן קוראים לזה. כן, אני חושב. אז שוב, המילה, את רואים, הדמיון, שוב השתנה הגופן. מדוע? כי זה לקוח ממקור אחר בכתב יד. בכתב ידו של הרב קוק, זה לא נאמר ברצף אחד, אלא זה לקוח עם מחברת אחרת, עם מקום אחר. ולכן כתוב כאן בגופן מיוחד. הדמיון, מישהו אמר לי שכשהרב דרוקמן מלמד את אורות הקודש, הוא כל פעם שמגיע לגופן אחר, מזכיר שהרב הנזיר אמר לו שהדמיון, כלומר שהגופן משתנה בגלל מקום אחר בכתב יד. אז יש לנו על מי לסמוך. טוב, הדמיון שיסודו בקדושה, השקפת עולם שלו הוא קודש ותורה שלמה, חותם השכל הטהור יהיה תמיד טבוע עליו, והוא הולך ומתעלה, עד ששב ליסודו העליון מקור החוכמה העליונה בזוהר טהרתה. טוב, הדברים שכתובים כאן הם דומים למה שאמרנו למעלה, אבל עם תוספת. אבל נשים לב למה הרב מתכוון. קודם כל, כפי שנאמר מקודם, הדמיון זה מסוכן, יש כל מיני סוגי דמיון. כאן אנחנו מדברים על הדמיון שבקדושה. ככל שאדם הוא יותר קדוש, אז הוא יותר מתוהר בדמיונו. הדמיון שיסודו בקדושה, השקפת עולם שלו הוא קודש ותורה שלמה. ולכן מצאנו גם בספרות הפנימית הרבה תיאורים של עולם הדמיון, וזה כולו קודש. ומה זה הדמיון הזה? זה חותם, חותם השכל הטהור יהיה תמיד טבוע עליו. השכל הטהור, כמובן השכל העליון, מה שקראנו לפני כן, השכל העליון. והוא, מי זה הוא? הדמיון, כן, הולך ומתעלה. עד ששב ליסודו העליון, כלומר הוא מתעלה עד שהוא מתאחד, שב, כן, חוזר אל המקור העליון של הדמיון, שהוא מקור החוכמה העליונה בזוהר טהרתה. מה זה מקור החוכמה? מה שמעל החוכמה. כלומר, הדמיון מופיע כדבר נמוך בעולמנו, אבל בשורשו הוא בא ממקום עליון יותר. כן. מה אתה מתכוון? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מכוח הדמיון? מה אתה מתכוון? לא הבנתי. זה אני אמרתי. לא בדיוק הבנתי למה אתה אומר את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מכוח הדמיון. מה שאני יודע, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מכוח הרצון. עכשיו, אתה יכול להגיד, אם זה מכוח הדמיון, זה אומר שכל העולם כולו הוא חלום של הבורא. אלא? למה לא להגיד מה שאני אמרתי? זה דווקא הסבר יפה.
מה החלום? לייצר משהו חדש. אני חייב להשתמש בדמיון.
כן, זה מה שאתה אומר, שהדמיון הוא אחד הכלים שבו נעשה הרצון העליון. כן, זה כבר יותר רציונלי, זה אפשרי. אני רציתי להציע משהו יותר מחודש. שאולי כל העולם כולו זה חלום, חלום של הבורא. מה אתה אומר? כמו ששי צ'רקה צייר פעם בקומיקס שלו שתי דמויות, שאחד שואל את השני, אולי אנחנו רק דמויות של איזה קומיקסאי שמצייר אותנו. מה אתה אומר? רעיון, לא? זה קצת מפחיד, אבל זה אפשרי. זה לא משנה הרבה, אתה צודק, אנשים פשוט מסובכים עם זה, אבל זה בהחלט אפשרי. יש אחד בשם לואיס קרול, עליזה בארץ הפלאות, אז הוא גם כתב, אחד הספרים שלו, פחות מוכר, כן, מעבר למראה. ושם זה בערך מופיע ככה, שהעולם הוא בעצם חלום של מישהו אחר. כן, כן, מה אתה אומר? ככלי, דמיון ככלי, ככלי, בתור כלי, כלי. נכון, אבל אני אומר, בתור, אתה צודק, אלא אם כן הוא משתמש בזה בתור כלי. כלי, למשל, האם לקדוש ברוך הוא יש פטיש? מה אתה אומר? האם לקדוש ברוך הוא יש פטיש? אם הוא רוצה, יהיה לו פטיש, ישתמש בו ככלי, אפשרי. אותה מידה, הוא יכול להשתמש בדמיון ככלי. כן? כן, בבקשה. גם פטיש יכול להיות. מה? אני לא יודע. יכול להיות שיש משמעות לחלום. יש פתרון חלומות.
נכון?
נכון. כשהחולם יתעורר. ויקץ כישן השם כגיבור מתרונן מיין. הנה לא ינום ולא ישן. זה כבר סותר. הרי מסתדר. טוב, זה נושאים שצריך בירור בהם. טוב, פסקה סמך. הפרק סמך. כן. אמרנו את זה. התאחדות הדמיון והשכל. כן, הרי הדמיון והשכל הם ממש הפוכים. הדמיון מחבר, השכל מפריד. איך אפשר לאחד? טוב, אנחנו מניחים שהנפש היא אחת, שגם האלוהות היא אחת. לכן חייב להיות איזשהו חיבור בין הדמיון לבין השכל. התאחדות צריכה להיות. גם, אומר הרב, כשאין השכל מסכים עם הציורים של הדמיון, בכל מקום הם עומדים בערכם בפני עצמם, כי הדמיון בעצמו הוא עולם מלא. כן, לפעמים, הרב נראה לי שהוא מתכוון למה שקורה לאדם במדרגה שלו כשהוא קורא את ספרי הקבלה. שם יש כל מיני תיאורים דמיוניים שקשה לשכל להסכים איתם. אומר הרב, בסדר, אל תסכים. תשאיר את השכל בצד אחד, דמיון בצד אחד. השכל לא מסכים עם הציורים. כן, למשל, מי שקרא בליל שבועות, בתיקון קריי מועד, למשל, ההידרה. ההידרה זה דבר שהשכל מתנגד לו לחלוטין. יש תיאורים של השערות, של הזקן, של האוזניים, של כל מיני מדרגות באלוהות. דברים זה פשוט השכל לא מקבל אותם. אומר הרב, בסדר, אבל זה השפה של הדמיון. השפה של הדמיון, תוך כזה עובד מצוין. לכן אומר הרב, גם כשאין השכל מסכים עם הציורים של הדמיון, מכל מקום הם עומדים בערכם, בפני עצמם. כי הדמיון בעצמו הוא עולם מלא. הוא לא זקוק לשכל כדי לקבל אישור הדמיון. רק תוספות ברכה שלו הוא שיתאחד עם השכל. ואז יהיה הסברה שכלית לציורי הדמיון. ויחד מתאחדים שניהם במקורם העליון, שהוא נעלה מן השכל ומן הדמיון במידה אחת. כן.
איך יכול להיות הסברה שכלית למה שהנביא אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא
רם ונישא? נכון. הסברה שכלית למה שאומר הנביא, ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא. כלומר, לדעתך, מעולם לא נכתב הספר מורה נבוכים, שבו יש הסברות שכליות למשפטים כאלה. בסדר? אתה אומר, לא בטוח שזה למסקנה. מסכים. בסדר, אבל זה רק, הייתי אומר, זה דגם. דגם פעולה. כן? רמח"ל, למשל, ניסה יותר. בסדר, אז כל פעם תצטרך הסברה רציונלית לדברים שיסודם בדמיון העליון. הרמח"ל מנסה לתת הסברה שכלית לציורים של הקבלה, לא רק של הפילוסופיה. כלומר, הסברה מעין שכלית לתיאורים האלה. כבוד הרב, הרב קוק אומר שהטבע הוא דמיון. את הטבע אני חווה, אז איך הטבע דמיון? גילוי נאות, אין לי ספר. זה עצמו מתרץ את הקושייה. מה? לא, לא, זה לא. זה לא, לא. לא, זה דלת רש, זה לא דרור. לא, אבל אני חושב שהכוונה, הטבע הוא לא דמיון. הטבע זה, מה שאתה חווה זה החושים. הדמיון הוא זה שיצר את החוקיות, שאומר שהוא יכול להמציא את חוקי הטבע. זה מה שהרב אומר. זה דמיון כשר אגב, חוקי הטבע זה דמיון כשר. אמפירי, ניסיוני, כן. אתה אומר ככה, שבנונטט כתוב שהדמיון לא יכול לסתור את השכל? אז זאת אומרת שזה יכול לסתור. הוא סותר, אבל לפעמים זה קצת קשה. למשל, הרבה פעמים אתה רואה שאנשים שעוסקים בדברים שכליים באמת, אין דעתם נוחה מזה שהאמת מופיעה בצורה אסתטית. כן? כי הם מרגישים שאולי זה ישבה את ליבם והם לא יהיו אובייקטיביים. זה, רואים את זה. זה, למשל, רואים את זה, אצל ראשי ישיבות ליטאיים. שיש הקפדה על מינימליות אסתטית, אולי אפילו התנגדות. ויש את זה, אני חושב, דרך זה, יש איזה משהו שמתכוונים דרך זה. להיות בטוחים שאני אומר את האמת ולא מה שמתנוצץ. לא כל הנוצץ זהב וכו', כן? לא, אמרתי ש... מה שאמרת שבנונטט כתוב שהדמיון לא סותר את השכל, זה נכון, אבל הוא עלול לסתור את השכל. והראיה שאתה עלול לשים שם שכבה יותר מדי גדולה, וגם השכבה הדקה היא עלולה להטעות אותך. זו שאיננה חוצצת. כי שדאי זו לא שם הוויה. נכון? תלוי עד כמה. כי יש גם עולם הדמיון. עולם הדמיון הוא עולם מלא. זה כבר, זה הרבה יותר מעבר למה שכתוב בנונטט. זה כמו, למשל, יש ספר שנקרא שיעור קומה. שם יש תיאורים של האלוהות בצורה, גם כן, שהיא עוברת כל שכל. כן? אבל זה עולם הדמיון, כן. לא יודעים של מי הספר. כן, זה ספר שהרמב״ם אמר שמצווה לשרוף אותו. מצד שני, המקובלים דווקא מחשיבים את הספר הזה. השאלה למה הכוונה של הספר? זה נושא שפעם דיברנו עליו פה בשיעור. כן. רציתי להגיד משהו. אני חוזר על שאלתך. האם יש קשר בין הפסוק חוק נתן ולא יעבור לבין החוקים שדמיוננו ממציא? תשובה. כן. לא רק יש קשר, זה זהות, זה אותו הדבר. כלומר, חוקי הטבע, חוק נתן ולא יעבור, הם מושגים לנו כחוקים דרך הדמיון. אתה כפיזיקאי יודע את זה. טוב. כן? כנראה. התהליך הוא כזה. התהליך הוא שאני לא מתאמץ לאחד דברים. עד רבה. כל דבר עומד בפני עצמו. וככל שאני לא מאחד ביניהם, כך כל אחד מתגדל בתחומו הוא, ואז מתיילד מעצמו הקשב העליון המאחדם. זה לא דבר שאתה מתאמץ לעשות, אלא דווקא זה דבר שאתה מתאמץ לא לעשות. ואז הוא מתרחש. אני ראיתי, ראיתי, אני לא יכול, רגע, רגע. מה? רגע, 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 רגע. זה אני, טעות בהקלדה. קצת מבולבל. אפשר לעשות קצת סדר? דמיון טבע, שכל תחתון? אתה לא מבולבל, אתה בסדר. אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר. טוב, גם אני עושה טעויות בהקלדה, מה אתה חושב? זה קורה. טוב. דמיון, טבע, שכל תחתון. פשוט מאוד. יש הבחנה בין שני דברים. טבע וחוקי הטבע. טבע, אתה התכוונת על המציאות. המציאות, מה שאתה חש. המילה טבע, או חוקי הטבע, זה היפותזה שמסבירה את המציאות. כלומר, אתה אומר, זה שהעת נופל, זה בגלל שיש חוק הגרביטציה. זה לא, זה אתה לא חווית את החוק הזה. אתה מדדת, ולפי זה הגעת למסקנה. העסקת המסקנה הזאת היא דמיון. ואפשר לקרוא לה גם שכל תחתון. בסדר? לא, פשוט. טוב. פרק סמך א'. בסדר? הבסיס הדמיוני והשכלי. המדע. מה? מה? נכון. איפה רמח"ל ניסה לאחד? זה לא כל מה שהוא עשה. זה חלק מהעבודה שלו. כן, אבל הוא לא חשב שבזה זה נעצר. כן, לגבי רמח"ל באמת יש ויכוח גדול. מה התכוון רמח"ל בכל ההסברות שלו? זה בעלי שם. בספר הדעה, אני חושב. טוב. הבסיס הדמיוני והשכלי. המדע הוא בנוי על שני בסיסים. הבסיס הדמיוני והבסיס השכלי. אלה שני היסודות שהמדע מורכב מהם. עומדים הם בהרכבתם המזגית במצב של תסיסה. לוחמים הם זה נגד זה. ומתסיסתם מתחדשים כל ענפי הרוח של האדם. הנטייה העליונה לצד השכל מחלשת איתה את הדמיון. וממילא מזג המדם מתקלקל. והנטייה לצד הדמיון מתששת השכל. וליקויים מיוחדים מתגלים במערכת ההכרה המדעית. הבריאות המדעית באה מהמזג ההגון של הדמיון והשכל. פה זה כתוב בשפה די פשוטה, מה שקראנו. כן? וכל איש מדע גדול, לא קטנים, הגדולים, הם יודעים שזה האמת. שהמדע מתקדם על ידי שני היסודות האלה כאחד. כן. הוא מתכוון כאן גם למדע הסיינס, מה שנקרא, וגם למדע באופן כללי, ידיעה. אבל זה גם הולך על המדע, שמה שאנחנו קוראים היום אנשי מדע. טוב. סמך בית. צורת הדמיון והשכל. ישנה צורה מיוחדת שהדמיון מתלבש בה, כשהשכל פועל עליו. ואותה הצורה היא קדושה, מבשמת את העולם ומתארת את האדם מכל תומעותיו. וכל זמן שהצורה הזאת מתשתשת והדמיון מצטער על פי חוק שלו בעצמו בלא אשפת השכל עליו, אז הוא המקור היותר נרפש לכל תקלה ולכל חטא ועוון בחיי היחיד וחיי הציבור. נרפש רקוב, מקולקל, רפש, בוץ. נכון. פשוט שאל מה את פירוש המילה. יש בעבודת השם שני סוגי אנשים. יש מי שמודרך על ידי השכל ויש מי שמודרך על ידי הדמיון. אדם שמודרך על ידי השכל, כבר קבעו הקדמונים שמי שהולך אחרי השכל איננו חוטא, אין חטא. או כמו שכותב הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת, אלא בלב המנוער מן החוכמה, או הפנוי מן החוכמה. יש חוכמה, אין חטא. מצד שני, יש מי שנשלט על ידי הדמיון. ברשת המשלט על ידי הדמיון, הוא מגיע למקום נרפש. איך אפשר לעזור למי שנתון לארפילי הדמיון? על ידי דמיון אחר. דמיון של קדושה פועל על בעלי הדמיון הנרפש. לעומת זה, השכל לא יפעל על בעלי הדמיון. כי שוב דבר לא ימשוך אותו. הרי מה שמעניין אותו זה הדמיון. ולכן, בתורת משה, לא מצאנו בגדים מיוחדים למי שנכנס אל הקודש. בתורת אהרון, מצאנו ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לדעווין ולכבוד. נכון? זאת אומרת, אהרון, אני רק רואה אותו מתקרב, תשמע, זה עושה לי את זה. פעמונים, וואלה, כמה, 72 פעמונים יש לו. כן, שואל, האבנים הנוצצות האלה פה, סקטר מזהב יש לו כאן. תשמע, כולו הדר. וואי, לא חשבתי על זה. איך זה, יש לך באמת אסוציאציות מעניינות. כן? או כמו שגרמר הכתוב, תולה ארץ על גלימה. זאת אומרת, אני מתרשם מאוד מהדמיון הזה. כן? למה? כי אני בעצמי נתון במדרגה שהדמיון שולט עליי, אז אני זקוק לדמיון של קודש.
טוב.
אני לא יודע. יש כל מיני סוגי דמיון וכל מיני סוגי שכל. יכול להיות, אני לא יודע. בואו נראה מה שכתוב כאן ברב. אתם כאלה עשירי הרוח, שאתם קושרים כל דבר לעוד דבר ועוד דבר. אני אני יש פשוט להיות, אני מה כתוב, אני לקרוא. ישנה צורה מיוחדת שהדמיון מתלבש בה, כשהשכל פועל עליו. ואותה הצורה זה אהרון הכהן. היא קדושה. מבשמת את העולם ומטהרת את האדם מכל תרומותיו. בכל זמן שהצורה הזאת מתשתשת והדמיון מצייר על פי חוק שלו בעצמו בלא השפעת השכל עליו, אז הוא המקור היותר נרפש לכל תקלה ולכל חטא ועוון בחיי היחיד ובחיי הציבור. הצורה הזאת של הדמיון עומדת היא בעצם טהרתה על פי השפעתה, ההשפעה הישרה של השכל. אצל אותם האנשים שבעצמם יש כוח לחיות חיי הרוח באור השכל. משה משפיע על אהרון. אבל היא משתכללת ונבנית גם כן בצורה הגונה לידי אורחות החיים וציור הרגשות, שהגדולים משיגים אותה מצד השפעת השכל, כשיעשו אצל הבינונים והקטנים על פי ההשפעה הכללית שיש לגדולים על הקטנים. והמעשים והציורים יובילו את כוח החיים המתקשר בצורות הדמיונות אל המטרה הרצויה. אמנם השכל המלא, שהוא ראוי לכונן את אשורי הדמיון על דרך חיים, החיים הוא השכל האלוהי, שהנו באה הופעת הנבואה בהתגלות התורה, שזה תורת משה, ואור רוח הקודש והמשכת אורחות החוכמה של כל דורשי השם, וכל התכונות הנפשיות הנפעלות מהשפעה הזו וצורת החיים שעל פיה מרוממים הם את הדמיון משפלותו ומירים אותו באור השכל לאושר האדם. טוב, דברים הם מאוד פשוטים וראוי בכל זאת להסביר אותם, אבל נשאיר את זה לפעם הבאה. שלום.